בין הארצות שהתרבות המערבית ההלנית שלטה בהם לבין הארצות מעבר לפרט, בבבל, בפרקיה, במקום שהיוונים לא הגיעו, החלוקה הזאת היא מאוד משמעותית בתולדות ישראל. זאת אומרת כך, כשאלכסנדר הגדול כבש את המזרח, אז בין בתקופתו שלו שהוא לא הצליח לבקוע את המחסום למזרח, דהיינו לעיראק של היום, לפרס וכולי, למרות שהוא פזל מאוד להגיע להודו, ובין שלאחר מותו של אלכסנדר, כשהיורשים חילקו ביניהם את הממלכה, ואז בוודאי הם לא הצליחו להגיע לשם, אז החלוקה הזאת היא מאוד משמעותית לגבי תולדות עם ישראל. למרות שאנחנו מדברים בהיסטוריה עולמית, אז כאן עובד הכלל שחז"ל אמרו שאפילו ספינה שבאה מגליה לאספמיה בשביל ישראל היא באה. זאת אומרת שתהפוכות בהיסטוריה הישראלית הן מושפעות או הן מודרכות או הן תוצאות או בעלות זיקה להיסטוריה גלובלית. וחשובה הדגשה הזאת, מכיוון שלפעמים נדמה שיש פה איזה לאומנות, איזה שוביניזם כזה, איזה מין הסתכלות שמה שנעשה במעגל הישראלי הוא מעניין את העולם כולו. וחז"ל הדגישו שגם אם אנחנו לא רואים את התהליכים האלה, אבל הקדוש ברוך הוא מנחה ומוביל מהלכים שלמים בהיסטוריה בשביל משמעויות ישראליות, אפילו אם לא רואים אותם על אתר, אלא אם הם באים לידי ביטוי בתקופה יותר מאוחרת. הנה למשל לפנינו, של אלכסנדר היה אמביציוזי. אלכסנדר ביקש להגיע להישגים גדולים, ובאיזה מקום שהוא לא עמד לו כוחו והוא לא הצליח להכניע את המזרח, אז בבל נשארה, בסדר, לאחר כמה ניסיונות הוא התייאש, ולא נורא, היא יישאר חלק אחד בעולם שאיננו תחת שלטונו. וכאן יש לזה השלכה ישראלית ברורה מאוד, כי אותם החלקים שאלכסנדר כבש, במיוחד לאחר מותו, התפשטה שם התרבות המערבית דאז, התרבות ההלניסטית, והיא סחפה את העולם כולו. והעולם באמת לא רק שלא התנגד, הוא ראה את זה כזכות לעצמו. וכאן במאמר המוסגר, התסכול של אנטיוכוס. אנטיוכוס לא הבין למה היהודים האלה מתנגדים שמביאים להם את האור. לא, היו כמובן טעמים נוספים, אבל העולם כולו קיבל את הדבר הזה. ההתנגשות עם התרבות ההלניסטית למעשה החל מאמצע ימי הבית השני, דהיינו מימי החשמונאים ואילך. גם צריכים להודות שגם אם החשמונאים עמדו בתוקף במלחמה נגד הכפייה ההלניסטית, אבל התרבות ההלניסטית הזאת נמשכה מאות רבות של שנים. אחר כך כשהיא התמזגה עם ההשפעה הרומית, אז למעשה אנחנו מדברים על ההשפעה הזאת עד הכיבוש הערבי. וגם שם, אם נפליג, אז גם בימינו יש, אבל דברים משמעותיים יותר בבניין, בצורת החשיבה, בחריזה, בחרוז, בשיר, בניגון, בכל, בכל. יש ניגוד מסוים בין הניגוד שורשי, דיברנו עליו בימי החנוכה, בין התרבות היוונית בכל הלבושים שלה לבין היהדות בתהרתה. העובדה שאלכסנדר לא הצליח לעבור את הפרט, ושהיהדות הבבלית נשארה נאמנה לעקרונות שהביאה איתה, עם החרש והמסגר, עם המורשה של עזרא, ועם כל מה שבא בעקבות ההתענפות של התורה שבעל פה, היא מסייעת להניח את המסורת היהודית שצרורה בבבלי בלי השפעה יוונית. היהדות במצרים למשל הייתה מאוד הלניסטית, אפילו היהדות שומרת התורה היו שם בעיות לא מבוטלות, כתרגום התורה ליוונית, כספרות יוונית יהודית תרכובת. איפה נשאר הדבר כמות שהוא? אז כשאנחנו בפרספקטיבה היסטורית מסתכלים על זה, הנה ספינה שבאה מגליה לאספמיה, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא שאלכסנדר לא יכבוש את האגף המזרחי של העולם דאז, היא שגרמה לכך שהיהדות הבבלית נשארה משוחררת מן ההשפעה ההלניסטית, ויכלה לשמור את התורה ואת המסורת בטהרה מבלי שאפילו תהיה התנגשות עם התרבות היוונית. יכול להיות שזה מה שרמוז באותה גמרא בסוכה חף שהבאנו אותה כבר מכמה צדדים. כשנשתכחה התורה עלה עזרא ויסדה, כשנשתכחה פעם שנייה עלה הלל ויסדה, נשתכחה פעם נוספת עלה רבי חייא ובניו ויסדו. בבל? מה זאת אומרת? למה אין מציאס? למה אין החיתימצא שהתורה תשתכח בבבל? לא שמענו שזה הולך בלכיוון הפוך. אולי כאן רב זוכה זה לא, ובאמת רשי והתוספות שם בסוכה מפלפלים מאיפה היה המקור הבלתי נדלה הזה הבבלי, שכל פעם שהיה צריך איזה זריקה, שהיה צריך איזה חיסון, שהיה צריך איזה חיזוק, אז בבל היא המאגר הם הדברים. באמת רמז לזה הרב ויימן באיגרת רב שריר הגאון שלו בעמוד 63, הוא לא אמר במפורש, אבל שם בהערה על דברי רב שרירה. כשראו בני בבל, אז הוא דיבר על זה שתמיד הבבלים באו לעזרת השם בגיבורים לשחד בכסבם ובכוחם את אחיהם שבארץ הקדושה. זה אנחנו יודעים, גם בגלל התהליכים של מחצית השקל שדיברנו וכו'. וכשראו בני בבל שאש זרה נשקע באוהל יעקב, היו הם תמיד הראשונים לתומכם בימין וזם, כי בני ישראל היושבים בבבל חיו כמעט תמיד בשלום ושלווה והשקה בתוך העמים. מה זאת אומרת ביחס? למרות שיש לנו בגמרא גם בגמרא בלקיטים בכמה מקומות על הצרות שהמגושים עשו באמצע ימי האמוראים, אבל ביחס לתרבות נשארה היהדות הבבלית הרבה יותר צרופה ומזוקחת מאשר קיבוצים יהודיים אחרים, בוודאי גם אלה שבארץ ישראל. אולי לזה הוא רומז עלה הלל. הלל הביא דם חדש, דם יהודי טהור, מבלי ערבוביה הורדויאנית וכל מיני סיפורים כגון אלה. הבחיה כיוצא בו. זאת אומרת, העובדה הזאת שהחלוקה המדינית והצבאית הניחה את מערבו של העולם התרבותי דאז מחוץ להשפעה היוונית ואחר כך הרומית, היא שעמדה להם לישראל לשמר את המסורות ואולי זה יסודו הרעיוני של הבבלי והמעמד המיוחד שהתלמוד הבבלי תפס במשקל של האמונה והמחשבה בתארתם הישראלים, מבלי שידי אחרים נגעו בדבר הזה. אז אנחנו איפה מדברים? באמת המשנה והסוללה העצומה של התנאים, הם מצאו את מקומם בארץ ישראל. אבל בנקודה שאנחנו עומדים, אנחנו פוזלים מה נעשה בבבל, וגם אם אנחנו לא יודעים בדיוק מה יתרחש שם בגלל דלות המקורות ההיסטוריים, אבל אם אנחנו מעבירים קו מהחרש והמסגר, דהיינו מגלות יויכין, נאמר 2500 שנה לפנינו בערך, ואם אנחנו עוברים את ה-500-600 שנה האלה ומגיעים אל תקופת מרד בר כוכבא, ששם כנראה קיבלה היהדות הבבלית חיזוק גדול על ידי החכמים, דיינו לפני 1800 שנה בערך, שברחו מארץ ישראל, אנחנו רואים איזה שני ריכוזים לא שווים במשקלם, גם לא הסבולי, אף על פי כן יש איזה מעלה גדולה שהייתה צרורה בבבל. נכון, כמו שאמרנו, שהידיעות הן לא רבות, והן למשל על, דיברנו על נציבים, שהיא כנראה העיר, עיר הגבול שבערך כיום בין סוריה לעיראק, בקצה המדבר הסורי, ומכמה מקומות בחזל נראה שהם ראו את זה כגבול האופטימלי של ארץ ישראל. אז רבי יהודה בן נציבין, הגמרא בפסחים, ישב בנציבין ומצויתו פורסה בירושלים. אז מצאתי בבן יהוידע, שם בגמרא בפסחים, בפסחים ג', אבל ההשלמה, אז הוא אומר למה דווקא בנציבין ומצויתו פורסה בירושלים, ודע שיש קבלה ביד אנשי נציבין אשר רבי יהודה בן בטרה קבור אצלם רחוק מעט מן העיר, שפעם אחת באו גויים ולקחו אבנים מן הבניין הבנוי על קברו ונשאו על הגמלים ונסתנו עיניהם של הגמלים, ואומרים בעבור זה, בעבור נס זה, קוראים אותו הגויים מעמי, פירושו מסומה על שם המופת הזה, ואנה עבדה, זה הסגנון של חכמי הספרדים, ואנה עבדה בשנת תפרש חפטט עליתי לעיר הקודש ירושלים, ובחזרתי לעיר בגדד באתי על דרך נציבין וזכיתי לנשק אבני הציון שלו ולמדתי שם המאמר הזה דמחילתי. סתם למדנו על פי דרכנו, באים לקברו של תנא, אמר שמוע בשמוע. אז הוא חזר על הגמרא הזאת על נציבין, שרבי יהודה בן בטרה יושב בנציבין ומצודתו פרוצה בירושלים. בא יהודי מירושלים לנציבין, קרא את הגמרא הזאת. בין שני המרכזים האלה, המרכז הישראלי שעבר הרבה תהפוכות, קורבן בית שני והשיקום שבא בעקבותיו בקרן ביבנה, מרד בר כוכבא והשממה הנוראית שהשתלטה על ארץ ישראל, והשיקום בראשותו בתחילה הסמויה ואחר כך היותר מפורסמת של רב שמעון בן גמליאל, אביו של רבי יהודה הנשיא, לבין רשות הגולה והיהדות האחרת שהתפתחה בבבל. ויש איזו הצטלבות מעניינת בברייתא בשבת למדי עמוד ב', תנו רבנן, שש תקיעות תוקים ערב שבת, ראשונה להבטיל את העם ממלאכה, אלה שבשדות, שנייה להטיל עיר וחנויות, שלישית להדליק תנר, דברי רבי נתן, אנחנו מכירים אותו, הוא הרי רבי נתן שאנחנו עומדים בו, הוא בנו של ראש הגולה, עם כל הסיפור הגדול הזה, עם רב מאיר והוריות, ורב שמעון גמליאל, הניסיון להחליף את ההנהגה, רבי יהודה הנשיא, בנו של רב שמעון גמליאל, והוא שימש הרבה את רבי נתן, אנחנו עוד נשוב ליחסים ולהערכה המעניינת של רבי יהודה הנשיא, בנו של רבי שמעון גמליאל, שרבי נתן אמור היה כאילו לרשת אותו. רבי יהודה הנשיא אומר שלישית לחצות תפילין ושואק כדי צלייה לדע קטן, יש לזה אפילו גם השלכות בימינו לגבי כניסת שבת, ושובק. אגב, זה מנהג קדום מאוד, שאת הממצא הארכיאולוגי שלו, הרי מצאו פה למטה. מצאו פה למטה את האבן בפינה הדרומית מערבית של הכותל, שכתוב עליו לבית התקיע, וקרוב לוודאי שצריך להשלים לבית התקיעה, בדיוק כמו שמספר פלאביוס, וכמו שרמוס פה בברייתא, שהיה מגדל גדול כאן בקצה למטה, בדיוק ממולנו, בכותל הדרומי מערבי, שעליו היה הכהן עולה ותוקע כדי שישמעו שהשבת נכנסת. אז הייתה לו בעיה שאחר כך הכלי שהוא תקע זה מוקצה, אז היה שם איזה מקום שהוא היה מניח, זה בדיוק כמו שהברייתא מספרת פה. אמר רבי שמעון גמליאל, מה נעשה להם לבבליים שתוקעים ומריעים ושובתים מתוך מריעים? לא כמו שאנחנו נוהגים, אנחנו גומרים בתקיעה אחת, על הדרך, על הדרך שהגה מודיע שיש מחר בדיקת סופרים, ואם זאת תהיה זכת אמת, הספירות עולות ויורדות. אז בתקיעה האחרונה, הממושכת, יודעים שנכנסת שבת. ואילו הבבלים האלה שבתו מתוך תרועה. אז זה לא בסדר ולא טוב לפי המסורת הירושלמי. אלא אומרת הגמרא שהם היו תוקים וחוזרים ותוקים ומריעים ושובתים מתוך מריעים, מנהג אבותיהם בידיהם. ומנהג אבותיהם בידיהם זה איזה נוסחה מעניינת שבכמה וכמה מקומות לגבי החילוקים שבין אנשי בבל, רב הגיע לבבל, ראה שהם אומרים הלל בהגמרא בתענית בראש חודש, סבר למפסיקינו, אחר כך ראה שמתדלגים, אמר מנהג אבותיהם בידיהם. כל המציאות של יום טוב שני של גלויות שתול בזה. על כל פנים, הנוסחה הזאת של מנהג אבותיהם בידיהם, זה רומז לאיזה הוקרה והערכה, שגם אם היא לא עמדה בפני הביקורת ההלכתית וההגיונית המקובלת על חכמי ארץ ישראל, אבל מפני הדרך ארץ, מסורות, מי עומד בראש העסק הזה? בראש העסק הזה עומד החרש והמסגר, יהויכין מלך יהודה, עומד ברוך בן נריה סופרו של ירמיהו, עומד עזרא הסופר, כל מה שאנחנו דיברנו על המסורות שהביאו חכמי ירושלים, נו, מנהג אבותיהם בידיהם, אז מה נעשה להם לבבלים? אבל מה, זהו. יש לנו פה ברייתא מאוד מעניינת, כביכול כל בעלי הפלוקטות שלה, רבי נתן ורב שמעון גמליאל, הבבלי והאושאי הזה או הגלילי הזה, הציפורי הזה, השפרמי הזה, ורבי יהודה הנשיא, אין מפני כבודו של אבא ואין זה שקיבל תורה מרבי נתן, כולם מחווים מדעתם על המנהג הארץ ישראלי העתיק של תקיעה להכנסת שבת, וההכרעה מה נעשה לבבלים שמנהג אבותיהם בידיהם. על כל פנים, המחלוקת הזאת או האימות הזה או הצומת הזאת מביאה אותנו לאותה נקודה שבה אנחנו עומדים, הדור הרביעי של התנאים, אביו של רבי יהודה הנשיא חותם המשנה, עם המסורות הבבליות שנשתמרו אצל תנאי ארץ ישראל. ככלל, תנאי הגולה הם קשים יותר מהתנאים בארץ ישראל. למרות שהיו זמנים נוחים, אבל אף על פי כן, ישבו בגולה. והנה יש פה דבר מעניין. יש לתנאי הגולה, לתורה הנלמדת בנסיבות קשות, יש סגולה מיוחדת גם אידיאולוגית, דהיינו גם במחשבה. דרך כלל היו שואלים אותנו, היינו אומרים, זה בדיוק הפוך. אדם לומד מתוך הרחבה, אדם לומד מתוך תנאים נוחים. אפשר ללמוד בלי חימום, אפשר ללמוד בלי שיש... תפסת את התור הטוב לחדר האוכל והמגע שלך הוא מלא מזן לזן, ועם קר בחדר, וכל מיני מה שאין לדבר. בכלל, פעם אין אחד אין חשמל, סוף העולם, איך אפשר ללמוד חושב? ואיך למדו לפני, ולפני אדיסון, איך למדו לפני, שהיה חשמל בעולם, מה היה? כך נראה, ואולי כך זה גם בחוכמות העולם. והנה פלא פלאים, יש בחז"ל הדגשה רבתי שלימודים מתוך המאבק, שהישגים רוחניים, החממה שלהם, הגידול שלהם הוא במיוחד דווקא מתוך המאבק, הן הפרטי והן הציבורי, דהיינו הגידול הבבלי הוא מיוחד במינו. זה מופיע בדרשות חז"ל על הפסוק בקהלת. בקהלת ב' וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפני בירושלים, אף חוכמתי עמדה לי. אף חוכמתי עמדה לי. אז חז"ל, הפשט הפשוט הוא כמובן, אני השתמשתי גם בחוכמה בשביל לפאר ולסגב ולסלול לעצמי תנאי חיים נוחים. רש"י מפרש פשוט, עמדה לי לעזרה מכל אלה. לעומת זאת, בקהלת רבה ובילקוט שמעוני, שזה המקורות החז"ליים על זה, אמר רבך, אמר שלמה, כל תורה שלמדתי באף נתקיימה בי בזקנותי. למד באף, הוא למד בהגיעה, אפילו הנחקבוביות באף שלו הזיעו. הוא למד בחרון נף, הוא למד בהתמודדות. דבר שהוא למד בהגיעה הוא שעמד לו. זה עמד לו בזקנותו. שלמה החכם, מי לא רוצה להיות חכם כמו שלמה? מגלה לנו מאיפה הוא היה חכם? מתוך המאבק. וזה נראה לנו סתם כזה מאמר מוסרי כזה. הרמב״ם מביא אותו להלכה, וזה היה כנראה חביב על הרמב״ם. הרמב״ם הביא אותו פעם אחת בסוף פירושו לאבות על המשנה, בן אהה אומר לפום צער האגרה, אומר הרמב״ם בפירושו לאבות, לפי שתצטער בתורה יהיה שכרך, ואמרו שלא יתקיים מן החוכמה אלא מה שתלמד בתורך עמל ויראה מן המלמד, אבל קריאת התענוג והמנוחה אין קיום לה ולא תועלת בה. הרמב״ם שולל תורה שלומדים עם גלידה, תורה שלומדים עם נוחיות, תורה שלומדים עם כל מיני נסיבות טובות, היא לא עומדת. זה בא בקלות, הולך בקלות. תורה שלמדתי באף, מביא הרמב״ם, ואמרו במפורש, הרמב״ם מביא את המדרש הזה, אף חוכמתי עמדה לי, חוכמה שלמדתי באף עמדה לי. מה שבא בקריאת התענוג והמנוחה אין לו קיום, אין לו תועלת. זה לא מה שעומד. וברמב״ם, זה לא רמב״ם של אגדה, זה רמב״ם בהלכות תלמוד תורה בפרק ג' הלכה י"ב. כמו שהרמב״ם מלמד איך צריך ללמוד ובאיזה תנאים ובאיזה נסיבות, כך הרמב״ם גם מלמד באיזה תכונה רוחנית. חוכמה שלמדתי באף, דבר שאתה מתייגע עליו, דבר שאתה נאבק איתו, אז אתה קונה אותו. וזהו כנראה ההסבר. מה זה חכמים הם סדיסטים סתם? סתם הם רוצים שבני אדם יתריכו שיעמלו? למה צריך? מהו היסוד הפסיכולוגי? פשוט. מהו דבר שלך? דבר שלך זה דבר שאתה קונה אותו. אתה מקבל אותו במתנה, בא בקלות, הלך בקלות. דבר שאתה משלם בשבילו, כי כל כמה שאתה משלם יותר, אז הוא חשוב לך. אז אתה מרגיש שנתת. הרכש נמדד לפי התשלום. באמת, בכיוון הזה, כתב הרב אוטנר בפחד יצחק, בשבועות, החל מעמוד קוף ו' עד עמוד קוף י' ב', יש שם הסבר, למה דרכה של תורה פת במלח תאכל? למה חיי צער? למה השכר לפי הצער? והוא בלמדנות כדרכו שואל, מזה שהתורה, הרמב״ם והמשנה מדגישים את זה בתורה, משמע שאם למשל אחד יהיה לו קשה להשיג את רוב, בסדר? והוא תוך מאמץ להשיג את רוב, אז זוקפים לזכותו את קיום מצוות את רוב מתוך ניסיון, מתוך השתדלות. אבל לא שמענו שהשכר של מצוות את רוב הוא מיוחד במינו לפי הצער. הדבר הזה אמור רק בתלמוד תורה. והוא הולך עם ההלך גדול להסביר שתלמוד תורה הוא האישיות של האדם. המצוות שאדם עושה זה גזירת מלך. אבל מה שמתמודד עם הקופסה השחורה של האדם, מה שמתמודד עם עולמו הפנימי, זה רק החוכמה, חוכמת התורה שהוא קונה. והקניין הזה אתה צריך לשלם בשבילו. ככל שאתה משלם יותר, ככל שאתה נאבק עם בעיה, ככל שאתה נאבק עם איזה תוספות, אתה לא מבין את הסוגיה, אז אתה עושה עוד פעם. אז רגע אחד, אז נתחיל עוד פעם מההתחלה. צריכים לא להיות עצבנים. לפעמים גם צריכים להיות חכמים באף של לומדים. משום מה אתה רואה שלא לך, אל תהיה עיקש הפעם, סתם לך מוח, אתה עייף, לך לישון, לך לישון, אבל תשען טוב. ואז תקום ונעשה פעם נוספת ללמוד את זה, אל תתייאש. דהיינו, תנסה לתקוף את הדבר, וההתמודדות הזאת היא שתעמוד לך. זהו הצער, זהו החוכמה שלמדתי באף. כך גם מתפרס, זה נניח במה שנוגע לביוגרפיה פרטית של האדם, אבל כך גם מתפרש מאמר שאנחנו עוד נשום אליו. הרבה, כי רבים בני שוממה מבני בעולה, אמרו חז"ל, הרבה צדיקים העמיד דלי בחורבנה יותר מאשר בבניינה. איזה מין דבר זה? יוצא לכאורה מתוך זה חיוב הגלות. התשובה היא, חורבנה הכוונה היא למאבק. הבניין מביא לך נוחיות, הבניין מביא לך תנאים שהם עושים לך את הכל קל. דבר שאדם עמל בו, דבר שאדם מתייגע בו, זה הקניין שלו. בדיוק הזה, אף חוכמתי עמדה לי, גילה בא לתניה עמקות גדולה. נו, היום היה היורסייט שלו. אז כתוב בעל התניה בליקוטי תורה כמה פעמים אף. המושג אף זהו פעולה של ריבוי, לא זו אף זו. מה היחס בין המילה אף בהוראה של חרון, של יגיעת אף, של עמל, לבין ריבוי? אז הוא כתב בליקוטי תורה למשל נלך בעמוד 10, יצרתיו כל הלכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. לכן אמרו חז"ל במחשקים, ואנחנו עוד נשוב לגמרא הזאת בסנהדרין כ"ד, במחשקים הושיבני, זה תלמודה של בבל. היו שואלים אותנו, מה אדבא, תלמודה של בבל? לא היה שם מלניזם, לא היה שם אלכסנדר, לא היה שם סלווקוס, לא היה תלמי, אדרבה, לא, במחשכים, דווקא בחושך, דווקא מתוך המאבק, יצא האור של התלמוד הבבלי. אף הסיטיף, אף הוא בחינת ריבוי. וזה שאמרו חז"ל וביאו הרמב"ם בפירוש המשנה, אף חוכמתי עמדה לי, חוכמה שלמדתי באף, וזה התוספת. היועץ הזה אמר גם אל פרשת בלק בעמוד 138, אף גם זאת, לקו באף ומתנחמים באף. מה פשט? לקו באף, לקו באף בהוראה של חרון, של חורבן, ומתנחמים באף בהוראה של ריבוי.
וזה מה שאמר שלמה והביאו הרמב״ם, על ידי העול שמייגע את עצמו. אז יש פה כמובן גם יסודות קבליים, אבל אפילו בפשטות היסודות של אף, היסודות של ריבוי, היסודות של מאבק, המאבק גם בצד הלשוני מביא איתו את ה... לא זו אף זו. אף הוא הוראה של גידול שבאה כתוצאה מזה. וכנראה בדרך הזאת יש בחוכמת הקודש, טוב, במהדורה החדשה, בעמוד קוף צדיק ג' על קוף צדיק ד', בחלק הראשון של אורות הקודש, שם הפרק הוא צער היצירה. האמת היא שברגע שרואים כותרת כזאת, זאת אומרת, אנחנו, מתי אדם יכול ליצור ברוב המכריע של המקרים? כמו שאמרנו, שלא קר לו, שהוא לא רעב. מי שיודע, בתולדות, גם בתולדות היצירה הכללית, האומנות, הציור, אפילו האומנים הרבים, אדם שהיה יחף, אדם שהיה נתון באיזה מצוקה, אז דווקא מתוך המצוקה הוא גילה איזה כוחות מופלאים בתוך עצמו, ואז הוא יצר יצירות מעניינות. הרב קרא לקטע הזה צער היצירה. ואיך הוא, אבל איזה צער? נועז, צער היצירה הטהורה הוא מעין צער הנבואה המתוארת בייחוד בנביאים האחרונים ובחזיונות דניאל ביותר. ובאים פה כמובן הסברים מאוד עמוקים וקבליים על מהו צער היצירה ואיך זה קשור לנבואה. יש בזה ייסורים של חורבן עולמות. אלה הייסורים רק לבעלי נשמה מתגלים הם. מישהו במדרגה גבוהה יודע מה זה הצער הזה של היצירה. כצער ילדים על אובדן שעשועים קטנים נחשבים הם כל יסורי העולם הרגילים לגבי יסורי היצירה של חורבן עולמות. היוצרים השטחיים, תחזור פעם נוספת, היוצרים השטחיים חפצים ביצירה מתוך שובע, לא נתנו אוכל, איך אפשר ללמוד, מתוך קלות ראש, מתוך אכילה, שתייה וטיול, שהכל יהיה נחמד עד שהוא יכול ליצור. חושבים את הצער ואת המרירות ששם גנוז כתר המלוכה הרוחנית למין זהה המיוחדת לאומנים נכשלים. איך אופייני, אפשר ממש לראות את זה. אומנים בטלן, מי שאומן נכשל לא יודע לעשות כסף, לא יודע לזה, אז הוא צריך לעבוד בסטודיו בלי תנאים. אבל זוהי טעות מרה. אף חוכמתי עמדה לי, חוכמה שלמדתי באף היא עמדה לי. אחר כך בא כמובן פרק נוסף, מצער לעונג. גדולים הם יצורי היצירה, ואיך אחרי יצורי היצירה הזאת, איך באה האהבה הגדולה. הנה איך הוא למד. להיות בגלות פירושו של דבר להיאבק, אבל כך היה לעולמים. מי שהתבונן בתולדות ישראל, כך יש באור זרוע לצדיק של רב צודק מיד בתחילתו, עניין גלות מצרים הוא הכנה למתן תורה. הנה חוכמה של המדינה עמדה לי, מה עמד לי ישראל, איך נשתמרה תורה. למעשה זה כתוב בגמרא, כשמשה עלה למרום, הגמרא בשבת, ומלאכים מתמודדים איתו על התורה, אז משה שואל אותם, רגע אחד, מה אתם מדברים? מה כתוב בתורה הזאת? נוכיח השם אלוקיך שרציתי ארץ מצרים, כלום למצרים ירדתם, כלום לפרעה נשתעבדתם, תורה למה לכם? וזו אחת הטענות שבהן מנצח משה את המלאכים. רגע אחד, באמת אנחנו חושבים שהתורה שעליה התמודד משה עם המלאכים היא זאת המנוסחת לפנינו בצורה האנושית שלנו? זאת התורה שהייתה תו תו? מדברים פה על יסודות עיוניים שההתגלמות שלה בעולם שלנו היא בצורה כזאת. אז ברור שבמאבק עם המלאכים לא היה בית עבדים, לא היה מצרים. אז מה המלאכים אמרו לו? מה אתה עובד עליהם? מה, על זה אנחנו מדברים? התשובה היא, משה אמר להם תשובה טובה. כשהוא אמר להם כלום, למצרים ירדתם, הוא אמר, יש לכם יגיעה? יש לכם שיבוד? יש לכם מאבק? תורה למה לכם? מה שילמתם בשבילה? אתם לא זכאים לקבל את התורה כי אין לכם מציאות של גלות, כי אין לכם מציאות של מלחמה, כי אין לכם מציאות של שיעבוד. תורה למה לכם? אז בעולם שלנו גלות מצרים כפשוטה קדמה למתן תורה. בעולם של המלאכים תורה אחרת, משמעות רוחנית נאצלת יותר, אבל שם גם הייתה צריכה להיות הקדמה של שיעבוד של בית עבדים, וזה לא היה לכם אפילו בבחינה העליונה. אז תורה למה לכם? למה הגיע לכם? זה מה שהוא אומר. גלות מצרים הוא הכנה למתן תורה. אם על מגמרה בברכות, אם על מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא, וכולם על ידי ייסורים, והכנה לזה הם ייסורי מצרים. והוא חזר לזה גם בפרי צדיק בשמות עמוד 12. היסוד הגדול של גלות מצרים, של השיעבוד, זה המאבק. יגיעה, עמל, עמל בתורה. יש, הרי כך מסביר החפץ חיים, אותה גמרא, שאנו עמלים והם עמלים. הם עמלים ואינם מקבלים שכר. ואנו המילים מקבלים שכר. וכולם שואלים, איך זה עובד הסיפור הזה? מה זאת אומרת? התשובה היא, בעולם לא שואלים אותך כמה השקעת. תוצרת. יש לך תוצרת, אז על פי התוצרת נותנים לך את הפרס. שהעמל עצמו, שההגיעה עצמה, בלי יחס לתוצאות. מדוע? מפני שכאן העמל, מפני שכאן ההגיעה, זה המבוקש. מדוע? כי אתה נותן את עצמך. אנו עמלים ומקבלים שכר על העמל, על ההגיעה. מה העמל? על גלות מצרים קיבלנו תורה. התורה מצויה בידינו בכתוב. על גלות בבל, גלות בבל של 70 שנה, קיבלנו שכר, וזה תורה שבעל פה. הגילוי של תורה שבעל פה, אנחנו עוד עדים להגיע לתולדותיה, אבל הרי זה מפורש מה שכתוב. זה הרי מה שהיה שם בימי מרדכי ואסתר, מאהבת הנס קיבלוה. הנה פלא פלאים, עזרא הסופר עלה מבבל, ומתוך העלייה הזאת, מתוך המאבק הזה, מתוך הישיבה הזאת בחושך, הוא שבא היסודות הללו של ההתענפות של תורה שבעל פה. לכל גילוי בישראל קדם מאבק. אף! קדם אף של זהה, קדם אף של מאבק, ואז ממילא הייתה ברכה באף בלשון של ריבוי, של גידול. גידול? בוודאי שמעמד סיני הוא אף גדול מגלות מצרים, אבל היה צריך את האף של מצרים בשביל הגילוי של סיני. היה צריך את האף של בבל בשביל הגילוי של בית שני עם כל מה שבא בעקבותיו. כל הגלויות בישראל, גם הגלויות ההיסטוריות הלאומיות וגם הגלויות האישיות, לא הולך לך. לא הולך לך. עבדתי כבר כמה פעמים את המייסה, אבל מפני שהוא אמת נחזור עליו פעם נוספת. אחד שלמד בבסמדרש הזה 8 שנים, ישב ליד הסטנדר, והיום הוא רשישי וגדול. אז פעם אחת שאל אותו תלמיד בשנה הראשונה, שנייה, איך הגעת למדרגה הזאת? זאת אומרת, איך הגעתי? בכיתי בלילה שלא ידעתי את התוספות. בכיתי בלילה, זה חוכמה שלמדתי באף. זה המעבר, זה ההתמודדות, זה ההגיעה. ולכן יש אחר כך את האף הגדול של הריבוי, דיינו גם במעגל הלאומי וגם במעגל הפרטי, גם במעגל הזמני שאנחנו עומדים בו. יש ביסודות פנימיים שהימים הללו של שמות וערה בו בשלח שובבים, בסדר, זה דרגה, אבל היסודות הללו של שובבים זה היגיעה. ההישגים שלה, מפני שלמצרים ירדתם, לפרעון נשתעבדתם. אז מי שיש לו שכל, מה הוא עושה? מה ההישגים על פי דרגתנו, על פי היסודות שאנחנו עומדים בהם? מה אפשר להשיג מן הימים האלה? את הפרשיות שקוראים. בפרשיות הללו קוראים ידיעה. בפרשיות האלה קוראים בחומר ובלבנים. בחומר ובלבנים יש בזוהר שזה קל וחומר. דברים עמוקים. איך בכל דרך צריך להתייגע, בכל דרך צריך להיאבק. מה שעמד להם לישראל זה המאבק הבבלי, המאבק כל גלות. לבבל יש סטטוס מיוחד, אנחנו בעזרת השם עוד נעיין בסטטוס המיוחד שיש לגולת בבל בתוך כל הגלויות. שאנחנו עכשיו יודעים שהגלות הבבלית, בגלל המהלך ההיסטורי הכללי שאלכסנדר וההלניזם לא הגיעו לשם, היא נשארה בטהרתה, היא נשארה המאגר שממנו התחדשה היהדות. אבל מה הייתה התרומה הגדולה של היהדות הבבלית? החושך. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. במחשכים הושיבני, זה תלמודה של בבל. לכל אחד יש את החושך שלו, לכל אחד יש את החומר ואת הלבנים, את האב, הוא חייב שתהיה לו את ההגיעה הזאת. אחרי ההגיעה הזאת יש לו את האף הריבוי. מי שהולך בחושך רואה בקצה המנהרה את האור הגדול הזה.